החיים עם הסופר חיים ולדר. אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו, אורי כהן, שאתם יודעים גם מי זה אבא שלו כבר. ועם שלומי פולק, שעדיין לא יודעים מי אבא שלו, והגיע הזמן שלומי, כל הכבוד. אוקיי, בכל אופן, אנחנו נמצאים כאן בשעה השנייה, והטלפונים שלנו לשידור, לשאלות, אם בנושא חינוך, אם זה בנושא שכנות, אם זה בכל נושא שבעולם, עצות מהחיים, אתם יודעים, 03-500-9393. בשעה הקודמת היה פה הסיפור המדהים של שלמה גורי. אפילו אנשים אמרו לי, אוי, חבל שהוא הלך, חבל שיש שם את השיר, הוא רק כזה מעניין. אז התקשרתי אליו כבר, היה למטה, אמרתי לו, תקשיב, אתה, איך אומרים, ממש עניינת את המאזינים. וזה סימן טוב שאנשים ככה קשה להם להיפרד ממך. אבל אולי הוא יחזור, נראה לי, יש לו סיפורים ממש מדהימים. אנחנו עם האזינה הראשונה, 03-593-93, ערב טוב לך.
מר ולדר?
לא הרב, אבל חיים ולדר, כן.
בסדר. לפני השאלה, רק רציתי להודות על הדיסקים של טריאג, ולומר הערה, אפשר?
כן.
היום אבא שלי שמע את הדיסק, והוא העיר שזה לא מתאים לחכות קול של אנשים מחזל.
לאנשים מה? מחזל?
כן, כן.
אני שומע, אני שומע. את יודעת שיש ועדה רוחנית שמלווה, ואם הם אישרו את זה, כנראה שהם חשבו שזה יותר... אני ככה... אין לי תשובה למה שאת אומרת, אבל אנחנו רושמים את הביקורת, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע הביקורת. כמובן שצריך להגיד תודה גם לברמן הלפרט, שהם מפיקים את זה, זה לא רק אני, זה צוות שלם, אבל תודה רבה לך. אוקיי.
טוב, תודה, ואני בת 18.5,
כן.
ולומדת בסמינר בבני ברק. עכשיו, אני כבר מרגישה שלא טוב לי בסמינר. רציתי לשאול אם ללחוץ על ההורים לעבור, למרות שהם לא רוצים שאני אעבור, או שלנסות להתמודד.
אז קודם כל, אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל מעלה פה לשידור רק אנשים שנשואים, אבל אני אתייחס בגלל שאת מעל גיל 18, אז אני כן, והשאלה שלך, אני אנסה להעמיד פנים, כלומר, בדרך כלל בחורים יש להם את הבעיה הזאת גם, שהם רוצים לעזוב ישיבה. ואני רוצה להגיד לך שבוא נגיד, כמה יש לך עד הנישואין? לא הרבה. זה יכול להיות אפילו כלום, וזה יכול להיות שנה, שנתיים, בסדר? אני תמיד אומר, לעזוב עכשיו זו טעות איומה. גם אם לא נוח לך, תישארי שם. כי החיים האמיתיים מתחילים, לפחות אצלנו החרדים, אחרי הנישואין. אני יודע אצלי, החיים התחילו אחרי שהתחתנתי, ואז התחלתי להמריא, והתחלתי לעשות מה שאני עושה היום. אני מציע באמת, 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 תתאפקי, כי עכשיו לעבור, זה שואלים למה, זה לא יעזור בשידוכים. בינם צריך גם ללמוד, גם בחיים שלך תהיה בכל מיני עבודות, אז עם כל דבר שלא יהיה נוח לך, תקום ותלכי, לא תצליחי, אנשים לא מצליחים עם כל מה נמוכים. אנשים מצליחים עם מתמידים. בואי תתמידי, קשה לך קצת, לא נורא, תעביר את הזמן הזה, גם עכשיו בכלל לקורונה לוקחת לנו עד השנה. בחורים אני אומר להם, בואו, בחורים באמת יותר קשה, כי ב-18 זה לפעמים שלהם גם 4 שנים, אז זה כבר יותר קשה, ואז באמת אני אומר להם, כן, אולי תעברו. אבל תמיד, ככל שזה קרוב לנישואין, או ככל שזה קרוב בישיבה קטנה, כשבחור בשיעור ג', אני אומר לו, עזוב, תגמור, תסיים, תיקח את האוויר, זה מה שאני מציע, בסדר?
כן, תודה רבה. אני מודה מאוד על התוכנית, אני מאזינה כל שבוע, ואני יכולה
לפעות ראשי שלום? לא, אנחנו לא טוני שדשים, אולי, לא, תמסרי אולי לה, איך קוראים לו, ואז אנחנו נשלום מפה, כן. שלומי פולה, תשאל אותה למי רוצה למסור דש, ואנחנו נחליט אולי למסור דש. בסדר? כן. אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים. ערב טוב.
כן. רציתי להגיד על פנימיה בירושלים. שנסגרה עכשיו עקב הקורונה.
כן.
ומלא בנות פשוט בחוץ, בלי מקום, להיות בו. שאלה אם אתה תוכל לעשות משהו בשביל שיפתחו אותה.
טוב, אנחנו, התוכנית שלנו היא לא לענייני פנימיות סגורות, אבל באמת,
מקווה שאת... אני אומרת בתור יש ציבור אולי, כי לא צריך לעשות כלום, פשוט בנות זרוקות.
מה זה? למה היא נסגרה? אני לא מבין, היא נסגרה כמו כל הישיבות נסגרו.
כן, אבל לא דאגו לה. בנות בלי משפחה.
וואו, אני לא מבין. את רוצה להגיד לי שכל הפנימיות מהסוג הזה נסגרו?
כן. בכל אופן זאת היא בירושלים בגאולה.
טוב, אני מציע שתמסרי תשוב גם את הטלפון שלומי פולק, אתה נראה לי מתלונן, אני מעביר לך כל מיני דשים, אבל אין ברירה, אני אנסה לטפל ולשאול, אולי אפילו במהלך השידור אני אעלה לפה את מחזיק תיק הרווחה, נכון?
כן, כן.
אני אנסה להעלות אותו, אולי הוא יספר. תגידי לה איזה פנימיה מדובר. את נמצאת בפנימיה הזו?
לא, חברה.
הבנתי. תודה רבה. אנחנו ננסה לטפל בזה. תשארי על הקו. אנחנו עם עוד מאזין. ערב טוב.
כן, ערב טוב.
ערב טוב.
שומעים אותי?
שומעים אותך מצוין.
כן, שלום. קודם כל, אני מאוד אחד שאוהד אותך בדיסקים של תרייג. אני אדם מבוגר, ואני מאוד אוהב אותם לשמוע את זה כל הזמן.
איזה חמוד.
באחד הדיסקים האחרונים שלך, אחד לפני האחרון, שם סיפרת על אחד חייל בשם טורג'מן.
כן.
כן, ושם מסופר שהוא יצא מהטנק ועם טיצית והוא ניצל.
כן.
אז הסיפור האמיתי זה נכון. אני שמעתי את ההמשך של הסיפור מגיסי. טורג'מן הזה הוא רב בדימונה, יש לו ישיבה של הסדר.
אוה.
והוא למחרת, אז ככה, איך הוא ניצל קודם כל? הם היו בתוך מערה. גם הסורים ירו עליהם וגם הישראלים ירו עליהם. אז הם לא יודעים מה לעשות. אז הוא אמר להם את השיר, אני אלמד לכם שיר של בבא סאלי, יודו לך רעיוני. הם שרו את זה, היו חיילים חילונים, הוא לימד אותם את השיר, הם שרו איתו. ואחר כך הוא יצא עם הקנה של הרובה ונפלט עם הטלית, עם הטיטית שלו, וכך הוא ניצל.
לא, צריך להסביר לזה שלא ידעו שהוא היה פה ירי כוחותינו.
נכון, נכון. Okay. ולמחורת, כשהוא יצא משם, הוא הלך עם אבא שלו לבבא סאלי, וזה מאוד מרגש. הוא אמר שהוא נכנס לבית, בבא סאלי ראה אותו, אמר לו, תשיר שלך שמעתי עד לכאן ושמרתי עליך.
וואו.
זה הסיפור האמיתי, וכשאני שמעתי את זה בדיסק, אני פתאום קלטתי טורג'מן.
כן. זה... קודם כל, אורי, תארגן את יודו לך רעיוני, את השיר הזה. אורי?
איך?
יודו,
רעיוני. כן, כן, יודו לך רעיוני, השיר הזה, כן.
רגע, השם, איך עוד יודו לך רעיוני, השם?
יודו לך רעיוני, אל מי בטן יוצרי.
לא, השם רואי, נכון?
כן, לא, לא, לא. יודו לך רעיוני.
נו, השם רואי.
כן.
רואי, נו, אז רואי כהן, לא, אורי כהן. אוקיי, נו. טוב.
אז זה פשוט הזכיר אותי אחורנית, אני אומר להדע אותך, כי אולי זה חסר לך את החלק הזה.
יפה.
זאת אומרת, הם במערה הזאת, במקום שמתחבו, הוא לימד את השיר הזה את החיילים.
יפה.
וכשהוא הלך לבבא סאלי, בבא סאלי אמר, את השיר שלך שמעתי עד לכאן, ושמרתי עליך.
מדהים, מדהים, יופי, אני, אתה יודע, כל מיני גילויים, כמו שאצל שלמה גורי, פתאום הוא אומר לי שהזחל לא נמצא שם, אז אתה אומר, אז איזה, של דקלון? ידעו לך רעיוני? קדימה, בואו נשמע את דקלון, בואו חבר'ה תיכנסו לווייב כזה. איזה יופי. הנה אני עם הכפיים. האמת היא לפני יום שישי, אתה שומע אותו תמיד? קדימה. חייל טורג'מן, זה משהו שער. יום הטלפונים שלנו זה 03-593-93-93, לעלות לשידור. הנה, תראו איזה דברים יפים יוצאים מכאן. יופי, עם השיר הזה אנחנו נפנה למאזין הבא. ערב טוב.
ערב טוב.
למאזינה, כן, ערב טוב.
כן, רציתי לשאול, אני גננת במעון.
כן.
ורציתי לשאול איך מתמודדים עם ילדים שבוכים בלי הפסקה, רוצים להיות כל הזמן על הידיים, וגם איך, מאיזה גיל ואיך עושים את זה להרגיל ילדים לאסוף משחקים.
קודם כל, את צריכה להיות מומחית יותר, אבל הדבר הכי פשוט בעולם זה יגרום לילד לעשות משהו. דבר ראשון שאתה צריך זה להאמין שיש לך את הכוח הזה. וכשאתה עומד עם ילד ואומר לו לעשות, הוא יעשה. בלי עונשים, בלי מכות, בלי צעקות.
כן, השאלה באיזה ילד מבין את המשמעות של זה ומסוגל להבין הוראה. אני לא כל כך יודעת, ילדים בני שנה, שנה ורבע, אני לא כל כך רואה שהם מבינים מה אני רוצה מהם.
אני באמת לא יודע אם ילדים בני שנה צריכים לסדר, אני לא יודע אם, אני באמת, את יודעת מה? הנה משהו שאני לא יודע, ומה שאני לא יודע, אני אומר בתוכנית שאני לא יודע. אני לא מומחה לגיל הרך, יש לי שותפה שקוראים לה אהובה רענן, שהיא כותבת איתי כל מיני ספרים, שבהם אני כותב את מה שאני יודע, והיא יודעת לייעץ לי איך כותבים ואיך כותבים לגיל הרך. שזה המומחיות שלה, ויוצאים דברים יפים, כמו אורי ואימא, ומה עושים עכשיו וכולי. לא, מה עושים עכשיו זה לא היא, אלא עכשיו מהקורונה גם כן, שגרונה, אנחנו מוצאים ספר מחר. אבל לא, את זה את תשאלי את אהובה רענן. אולי אנחנו נשאל אותה, אולי נעלה אותה אפילו לשידור, מה היא אומרת, איך מלמדים, את יודעת מה, אולי נעשה את זה בהמשך, איך מלמדים, ילדים בני שנה וחצי, אם בכלל, לסדר.
אני רואה שזה קצת לא חינוכי בשבילם, שאני אוספת משחקים, כאילו הם מתרגילים לזה, כאילו הם לא קשורים למה שהם שיחקו. אני מרגישה כאילו זה קצת מרגיל אותם לא טוב.
תראי, את יכולה להגיד אותו דבר שתינוק, עכשיו יש לי נכד שהוא בן שבועיים, שלוש, אז גם הוא לא כל כך יודע לאסוף צעצועים, והוא גם אפילו את איך אומרים, את הבגדים שלו הוא לא יודע להחליף, אז תגידי שזה לא חינוכי, לא. יש גיל, את יודעת, כמו שיש גיל תפוגה, גם זקן, יש גיל שבו כבר הוא לא מתלבש ולמלבישים אותו, יש גם גיל ייצור, את יודעת, ככה אני חושב. אז בואי תשארי, ככה אני אבקש מהמפיק האגדי שלנו, הלא הוא שלמה פולק, שעכשיו לא כל כך איתי בקשב, שלומי, כן. בוא תביא את אהובה רענן, תעלה אותה על הקו, אני אגיד לך את המספר, ובוא נשאל אותה את השאלה הזאת, אם הוא חית לגיל הרך.
זה בחיות של ילדים?
איך?
בקשר לבחיות, ילד שמאוד רגיל להיות על הידיים, זאת אומרת, אני יודעת...
אז כמו שאמרתי, מכיוון שאנחנו, אני לא מומחה לגיל הרך, אז אני גם אומר את זה לפעמים, ואת יודעת, אבל יש לי איזה נטייה כזאת מוזרה, לא לענות תשובות לשאלות שאני לא יודע, שאני לא מומחה בהם. זה כזה מין משהו לא כל כך ישראלי אגב. אבל אז אוקיי, בוא נראה פולק, בוא נשלח לו את המספר. הנה, שלחתי לו את המספר, והוא התקשר לגברת אהובה רענן. מקווה שהיא תענה לנו.
בקשר, אפשר להעיר להערה בקשר לסיפור שכתבת?
בבקשה, הערות, אנחנו תמיד בעד הערות.
כן, בספר ילדים מספרים על עצמם 12, על הילד שסירב ללכת לבית הספר, והוא יצא החוצה עם פיג'אמה.
כן, כן, כן.
אז אני, אתם לא חושבים אולי שזה קצת מסוכן להוציא ילד מחוץ לבית?
לא, זה לא מחוץ לבית.
אם הוא עם פיג'אמה, אז זה לא מסוכן, אבל אם הוא מתלבש, אז זה יכול להיות. מי ערב
לא, אבל לא מוציאים הבית, מה פתאום? לא מוציאים, הולכים איתו, הולכים איתו, נשארים איתו. לא מוציאים אותו לבד. נשארים איתו, מחוץ לבית.
הוא נשאר מחוץ לבית לבד.
לא, 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 כל אחד הבין את זה. זה לא, לא נשאר מחוץ לבית, וגם לא לבד, וגם עם פיג'אמה, מעולם לא היה לי דבר כזה שמישהו באמת עשה את זה. זה היה הילד הראשון שבאמת עשה את זה. והנה, אהובה רענן איתנו על הקו. ערב טוב. ערב טוב, למוחית רגילה לך, הגברת אהובה רענן.
ערב טוב.
איזה מעניין, האמת היא שפעם ראשונה שם הלך לשידור, למרות שאנחנו, מתי הוצאנו את אורי ואימא? את
18 שנה,
סיפורים מתוך הלב של אורי ושל אימא, ומחר הולך לצאת לאור שגרונה. מילון רגשות לילדים בצל השגרונה, כלומר חזרה לשגרה, שזה בעצם מאמת את הילדים, עם כל הדברים שקרו בקורונה, זאת אומרת, גם הבלבול, וגם הפחד קצת שרואים, הם ראו מודעות אבל ואנשים שמתים מהקורונה, גם כל הנושא הזה של פתאום מחסכות וכל הדברים האלה. כלומר, גם העבר וגם העתיד. עוד מעט נדבר על זה, אבל יש פה איזו אישה ששואלת אותי שאלות שאין לי תשובה עליהן. אז אמרתי, בוא נשאל מומחית לגיל הרך. היא שואלת, ילד בן 3.5, איך מלמדים אותו לסדר צעצועים? אז אמרתי, אני לא בטוח שבכלל מלמדים אותו לסדר צעצועים. מה אומרת המומחית?
אז המומחית אומרת, ילד בן 3.5 לומד הרבה על ידי חיקוי ועידוד. אפשר להתחיל ללמד אותו לשים צעצועים במקום, אבל בטח לא ברמה של לחנך אותו. זה ברמה של להרגיל אותו. להרגיל אומנם, כן, זה השלב משמעותי בחינוך, אבל היא יכולה כל פעם כשהוא אוסף באמת להחמיא ולהתפעל. אבל בטח לא להתאפות שהוא...
איך אני מלמדת אותו? מה זה לאסוף? אני מבקשת מהם לשים בתוך הקופסה, והם לא כל כך מבינים מה אני מתכוונת.
מה זה הם? את מטפלת? יש לך משפחתון?
לא, אני מטפלת במעון.
כן.
אני מבקשת מהילד לשים את זה בתוך הקופסה, והוא לא כל כך, או שהוא לא רוצה להבין, או שהוא לא כל כך מבין מה אני מתכוונת לשים את זה בתוך הקופסה. אולי זה לא הגיל של להבין את ההוראה הזאת.
לא, אבל את יכולה בהחלט להגיד, גם כשאת מראה בעצמך, קודם כל את לוקחת צעצוע ושמה, ואת אומרת, איך שקוראים לך, לא יודעת, חני שמה בתוך הקופסה, חני אוספת צעצועים. מי עוד אוסף צעצועים? ומי שאת רואה שעוד מישהו עושה, את מתפעלת מזה ומחמיאה?
שייקה, גם הוא אוסף צעצועים, ונורית, גם היא אוספת צעצועים, ככה?
ככה, ושוב, ושוב.
אז לימדת אותי, יש לי הרבה נכדים, אני גם אלמד איך לעשות את זה, אוקיי.
אבל הכי חשוב מהכל לזכור שזה לא בבת אחת קורה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
וגם
בקטע
אלטרואיסטי לגמרי, כאילו לא בקטע שהוא חייב.
כן, את יודעת, פעם היה איזה מומחה גדול ששאלו אותו, הוא הלך לראות איזה, ראה איזה אילוף של דולפינים בים, והוא ממש התפעם מהמופע הזה, והוא שאל, איך זה יכול להיות שהדולפינים עושים מה שהבן שלי בן 7 לא מסכים לעשות? אז ענה לו אותו מומחה שיסלח לי שאני לא זוכרת את שמו, מצוטט באיזה ספר, אז הוא אמר, אני להבדיל מבני אדם, עושה 3 דברים, כשהילד שלי עושה משהו טוב, אני שם לב, מתפעל ומחבק אותו. זהו, זה התורה. כשהוא עושה משהו טוב, אני שם לב לזה, יפה. מתפעל מזה, ואז מחבק אותו.
עכשיו עוד שאלה, רגע, היא שאלה עוד שאלה.
כן, אוקיי. בשמחה.
מה השאלה ששאלת עוד, חוץ מהצעצועים?
בגיל הזה גם תינוקות, ילדים שרגילים להיות הרבה על הידיים.
לא, זה מה ששאלת.
רוצים להיות על הידיים כל הזמן, וברגע שהם מורידים אותם, הם מוחים בתוקף.
זה קשור לעכשיו, לתקופה החדשה, אחרי, אחרי הקורונה?
לא, אני יודעת שזה הסגנון שלהם, שהם רוצים להיות על הידיים, ואם לא, אז כל היום, פשוט כל היום בחיות.
אז אני קצת יהפוך לך את, את הקערה על פיה. אז קודם כל, קודם כל, לפני הכל, אני חייבת להגיד שעכשיו חייבים לגלות ממש סבלנות ואורך רוח. אני יודעת שגם אנחנו המבוגרים יותר חסרי סבלנות ויותר מתוחים, כי גם אנחנו עברנו ימים יותר מורכבים, אבל ילדים עוד פי כמה. אז קודם כל, עכשיו במיוחד צריכים לגלות בימים האלה יותר אורך רוח וסבלנות, וממש כמעט כמו ימים ראשונים של תחילת שנה. זה אני אומרת לך עוד בסוגריים בכלל. אבל בכל מקרה, צריכים לזכור שילד, אמרתי לך שאני הולכת להפוך לך את הקערה על פיה, כי ילד בן שנה וחצי אמור, לפי איך שהקדוש ברוך הוא טבע, ויתרו לרצות להיות קרוב להורים שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא טבע מערכת התקשרות שאומרת לילדים לחפש את ההגנה והחום עם מבוגרים. עכשיו, כשהורים עוזבים אותו, אז זה הגיוני שהוא רוצה להיות. קודם כל, רק להכניס את זה לראש, שזה הגיוני שהוא רוצה להרגיש חום וקרבה, ושלא נטשו אותו. עכשיו, בהחלט, כן, אפשר, כמובן, את לא יכולה, בטח אם יש לך קבוצה שלמה של תינוקות, להחזיק את כולם כל הזמן על הידיים. זה באמת מומחיות גדולה, אבל גם שליחות גדולה ומצווה גדולה, כל מה שאת עושה. אבל עדיין, את יכולה כל הזמן להגיד, אני שומרת, אני פה, לא לדאוג. בסדר, כי את לא יכולה באמת להחזיק אותם כל הזמן. אבל כן,
אני מדברת על התנהגות חריגה. רגע, 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 שנייה, גברת הענן, אני פה כן יש לי מה לומר. אני חושב ששלב ההתפכחות מחייב, גם אם יש לה רק ילד אחד ואין לה גן, לא לשים אותו קודם על הידיים, אני חושב שזה לא נכון.
בוודאי.
זה שהוא רוצה זה אחד, וזה שאנחנו אסור לנו.
אני מסכימה איתך לגמרי. אבל בתובנה להבין שזה לא איזושהי התנהגות דווקאית, או התנהגות...
זה לא התנהגות דווקאית, אבל אני רואה שזה חריג.
זה לא מניפולטיבית.
אוקיי, אני אעשה סדר ולא, אני חייב איך אומרים, לסגור את הדיון הזה. התשובה היא נורא פשוטה, אצלנו מאוד, זה לא הרצאה, זה הריוץ רדיופוני, אז ככה, אם הילד בוכה לצורך, אז אפשר להרים אותו, אם זה בוכה רק כי הוא רוצה להיות על הידיים, זה לא נכון לעשות את זה, אנחנו כמובן נעשה את זה ברוך, בהכל, אבל אנחנו לא חייבים...
אז מה אפשר לעשות כדי לגרום לו להשתלב ולהיות עצמאי, למרות שהוא לא...
אז אולי אנחנו נייחד פעם תוכנית בשביל זה, או שיש לגברת רענן איזה ספר בנושא, שאנחנו לא יודעים עליו, או איזה הדרכה.
את בוודאי צודקת, בוודאי זה נכון שאי אפשר כל היום לשים אותו לידיים, אבל תנסי לתת לו, גם להרגיל, כשאת מרגילה אותו לא לשים, לא, כשהוא לא על הידיים, לתת לו תחושה שהוא, גם שהוא גדול והוא יכול והוא מצליח, וגם להגיד במילים שאת פה. את לא הלכת, עם כל פעם שאת, הרבה מאוד פעמים ילדים שיש להם קשיי פרידה, לא מוכנים שיורידו אותם מהידיים, כי הם פוחדים שאז לוקשים אותן. מרגישים שהם בתפקיד לשמור, ואם את נותנת הרגשה שאת לא בורחת, ולא הולכת, ואת תהיה בורחת, לא יכולה להחזיק אותו. בסדר, אבל שוב, במיוחד בתקופה הזאת, זה מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, יש לי, אני מנהלת סניף של גני ילדים לחינוך מיוחד, יש לנו ילד בן 4, שקלט שברגע שהוא השתעל, ישלחו אותו הביתה. כי עכשיו, כל מי שיש לו תסמיני קורונה, הולך הביתה. היום ראשון הוא השתעל, שלחנו אותו הביתה, מאז כל יום הגיע לגן. השתעל עד שהרופא כתב פתק, למרות שהילד משתעל, יכול לבקר בגן הילדים.
אוקיי, אז עכשיו אני נשאר לנו אז כמה עד הפרסומות, אני רוצה באמת תספרי קצת על הספר שיוצא לנו מחר, שגרונה, מלון רגשות חיים בצל השגרונה, הקורונה, כי בעצם אנחנו הולכים עכשיו לתקופה מאוד ארוכה, שאומנם לא, אנחנו לא מרגישים את הקורונה, אבל אנחנו נחיה בצילה. אז מה שעשינו שם זה באמת משהו באמת מיוחד, סליחה שאנחנו מחמיא גם, מה זה?
כן. הלו.
אוקיי, מהטלפון שלך קצת יש איזה צלילים?
לא, הנה, זה מישהו שהיה לידי.
אז בואי תספרי באמת את מה ש...
אז זה באמת רעיון מבורך שאתה יזמת, ואני שמחה שעבדנו בשיתוף פעולה עליו.
בוא נפרגן למי שהביא את הרעיון, הביאה קוראים לה עינת ישפה, שהיא מנהלת השירות הפסיכולוגית של עיריית בני ברק. עינת, איזות שפנתה אליי, אמרת לי, חיים, חייבים, אנשים חוזרים, ילדים חוזרים, והם מאוד מבולבלים, ויש להם המון דברים, ואז בעצם מה שעשינו, זה לחלק את הרגשות, מה שהילדים מרגישים.
אז באמת המטרה הראשונה של הספר, הוא, של הספרון הזה, הוא באמת לתת מקום למגוון של רגשות שעלו בתקופה הזו, גם רגשות חיוביים וגם שליליים, ובאמת להציף אותם,
לעשות סדר, מה שנקרא.
רגיע חזרה לשגרה. חוץ מזה יש בספר באמת הקדמה, עם הדרכה גם להורים וגם לסרטות חינוכיים שכתבה מנהלת השירות הפסיכולוגי, בבהירות ובאמת בשיתוף, היא מנהלת השירות הפסיכולוגי של עיריית בני ברק, בשיתוף עיריית בני ברק. ומעבר לזה יש בסוף הספרון, חוץ מהסיפור שמספר איזשהו, מסכם את התקופה יחד עם מילון הרגשות לצידו, יש בסוף הספרון ממש כל מיני הצעות לפעילויות שאפשר לעשות בגן ילדים או בבית.
בכיתות נמוכות,
כן.
אז זהו, ממחר זה יהיה בחנויות הספורים, בעיקר ברשת נתיב החסד. נתיב החסד זה יהיה במחיר ממש, אפילו פחות מ-20 שקל, ממש גרושים, וזה 56 עמודים צבעוניים יפים. זהו, אז ככה יצא שאת עלית.
באמת מתנה לעם ישראל באהבה, פשוט
כן,
מתנה.
נכון. זה. אנחנו באמת עשינו זה גם במחיר כזה, כדי שיהיה לכולם, זה משהו שמחבר את הילדים להרגשות שלהם. תודה רבה שהסכמת לעלות ככה, בלי התראה, בלי כלום. אנחנו נודה לך, נגיד לך לילה טוב, ונלך לפרסומות. 03-593-93, למי שרוצה לשאול שאלות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
חום זוועות בחוץ, אלקטרה מנצח.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח.
בת מלך, כשהכל סגור, אצלנו פתוח. סיוע לנשים במצוקה. הייעוץ ניתן על ידי מטפלות מנוסות ועורכות דין לענייני משפחה. בת מלך, את לא לבד. 1-800-292-333.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-50-30-566, 077-50-30-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום. להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
כולנו מתגעגעים לחופים ומקווים לחזור אליהם ממש בקרוב. אבל בינתיים, חשוב לדעת. בשל המאבק בקורונה, ובהתאם להנחיות האוסרות התקהלות, עונת הרחצה טרם נפתחה, ואין שירותי הצלה בחופים.
עד פתיחת העונה, כל החופים מצפון ועד דרום סגורים, והכניסה לים אסורה ומסוכנת.
זכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין בחוף מציל. מגיש משרד הפנים.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
(מח) אנחנו שוב בתוכנית שלנו עצות מהחיים, שואלים כל הזמן לגבי הסיפור של שלמה גורי, אז אפשר לשמוע אותו בטלפון 0799-222-215, וגם באתר כל חי. הטלפון שלנו כאן לעלות לשידור זה 03-5009-3993, ואנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב. רגע, אז קודם כל אנחנו נאמר על מה כדאי, פשוט המאזין המאזינה ירדו מהקז. אפשר קודם כל להתייעץ על כל מיני עצות, גם לגבי חינוך ילדים, גם לגבי יחסים בין שכנים, בין הורים לילדים, בין חמות לקלה ובין שבר לחתן, וכל מיני דברים שרוצים להתייעץ, כי הרי תוכניתנו היא עצות מהחיים. אנחנו עם מאזינה, ערב טוב.
הרב.
חיים ולדר, כן, לא הרב.
שלום, שומעים אותי?
שומעים אותך פעמיים לדעתי אפילו.
יופי, מצוין. יש לי שאלה. יש לי ילד בן 4.5 בערך, לומד בתלמוד תורה בגן עם ננת. כבר מתחילת השנה, ועבר הרבה זמן, מתלוננים עליו שהוא לא יושב להם בריכוז, הוא קם. אני יודעת, הוא יכול להיות שיש עוד ילדים, אבל זה לא עוזר לי, כן? אני רוצה לדעת על הילד שלי. והם טוענים שכאילו יכול להיות איזושהי בעיית קשב. ואני לא יודעת איך כאילו לראות את התמונה הזאת, אם באמת בגיל הזה...
אז רגע, אני אצור אותך, מדובר בגן?
מה זה?
הוא בגן?
הוא בגן של
התלמוד. אז קודם כל, כמו שאמרתי, התוכנית הזאת היא לא כל כך לגן, ובגלל זה הבאתי מקודם מאוחד לגיל הרך. אולי נעשה תוכנית מיוחד לגן. אני יכול להגיד רק דבר אחד, כן. אני לא מאמין בגן בקשר לריכוז, אני לא חושב שעד כיתה א', ב', אפילו ג', לא צריך לקחת כל הנושא של ריטלין וכל הדברים האלה, אני נגד, אני אישית, גן בוודאי שלא, רק מתי שזה מתחיל להיות, באמת, ילד, אם אתה מרגיל אותו מיד לריטלין, אז ודאי שהוא לא, גם ילד עם בעיית קשר וריכוז יכול לשבת ולהתרכז, זה יכול להיות יותר משמעת, זה יכול להיות... אני לא הייתי הולך לכיוון הזה, הייתי הולך לכיוון ההתנהגותי, ובכל מקרה, גם אם הוא לא יקשיב, לא מעניין, בגן, שישחק בחול. הרב שלמה קרנשטיין, תמיד אני זוכר, מורי ורבי, הוא היה מנהל בית ספר, הוא מנהל עדיין בית ספר, יקפיק תבונה, אז קראו לזה זיכון מאיר בבני ברק, אני לימדתי שם, הוא תמיד היה אומר, ילד, שישחק בגן, שישחק בחול, הוא רוצה בחול, שישאר בחול. לא, שלא יקשיב ולא.
הוא לא מקשיב בריכוז, זה לא,
לא מעניין. שלא יקשיב.
אני לקחתי את זה צעד קדימה, ולכן אני ממש שואלת את הרב, ופניתי להתפתחות הילד, וכן אמרו לי, נכון, אני צופה לה בעיית איזה בעיית קשב, ככה הופעת התפתחות, וקדימה, בוא נתחיל לדעתלין.
אז רגע, אבל למה התקשרת לכאן? אז התקשרת לכאן, כי לא מצא חן בעינייך התשובה.
נכון, כי זה
כל כך... אז הנה, אז קיבלת תשובה אחרת אפילו. קיבלת תשובה, אל, זה לא, הם יכולים להגיד פעמיים ככה, ואני אומר אחרת. לא חייבת לשמוע בקולי. אבל זה מה שאני אומר.
כי אני חושבת שזה מאוד קל להביא תרופה לילד בגיל 4.
יפה, אז אפילו היה לך את התשובה. השאלה מה השאלה. תודה רבה לך. אנחנו, תודה, תודה על השאלה, בסדר. ואני שוב מבקש לפנות לדברים שמתחום התמחותי, וזה בערך מגיל 8, 7, 8 ומעלה, ולא בעיות של פעוטות. בסדר, אבל הנה, את רואה, אנחנו בכל אופן חורגים לפעמים ממנהגינו. אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
יופי, כן, שלום.
כן.
רציתי לשאול בקשר לילד בגיל 8, כיתה ב', אז ככה, הילד שלי הוא תמיד ידען שהוא ילד רגיש ופגיע, אבל האחרונה גיליתי משהו חדש, דיברתי איתו ככה לקראת השינה, תמיד אני מדברת איתו, כן. ופתאום הוא אומר לי, אמא, אני מפחד. אמרתי לו, ממה? הוא אומר לי, יש לנו דירה בדרום. אז הוא אומר, אני מפחד שיפלו טילים ולא יהיה לנו כסף יותר, וגם אני מפחד שאני שובר כל מיני דברים בבית, אז תצטרכו לשלם ולא יהיה לנו כסף, והוא ממש היה מבועל, והוא שם ככה את הידיים על הפנים, והוא אומר, אני גם מרגיש את זה, הרבה פעמים שאני חושב על זה, אני מרגיש את זה בגוף. זאת אומרת, ממש חרדה, אז איך עוצרים את זה בזמן?
קודם כל, מי ממש צריך לעצור את זה בכלל? אני אגיד לך משהו. החרדה,
כן.
את חרדה בעצם, מהחרדה שלו. כי אין לך מה לענות לו. הרי מחר הוא יגיד לך, אני מפחד שביוקנעם התרסק מטוס קרב, כן? אז מה את יכולה לענות על דבר כזה שביוקנעם
לא התרסק? לא, אני עניתי לו על זה.
לא, זו הטעות הייתה שענית לו על זה, לא עונים על זה בכלל. אני אגיד לך משהו.
שישר עם הפחדים?
בדיוק ככה. אני, סליחה שאני אומר את זה, מותר פעם אחת להגיד, זה הרי, את יודעת שאני צודק, כי הרי הסברת לו פעם, זה עזר לך?
חשבתי שהוא הבין, אמרתי לו שכאילו...
עזר לך? לא. נכון?
תכלס, הנה, שוב, כן.
אז בואי נלמד תוך משהו על פחדים. אנשים שיש להם פחדים וחרדות, הרי רוב הפחדים והחרדות 99.9 מהם הם כלום, 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 אוויר, שום דבר. רובם לא מתקיימים, הרי אנשים, איך שהם חרדתיים, יש להם בערך ביום 3,000 חרדות, שכל ה-3,000 לא מתקיימות בכלל. ועדיין יש להם חרדות מחר גם כן, אותם 3,000 ורק לפעמים מוסיפים עוד יותר. לכן הדרך להתמודד עם חרדה זה לא לברוח ממנה, היא להגיד לה, אוקיי, אני להגיד את זה באופן כללי. אני עכשיו בחרדה קצת מהרעש, אני מקווה שהכל טוב שמה, כן? הכל בסדר? זהו?
לא, דלת.
דלת. טוב.
ישנה.
זה נשמע כמו זה תחילתו של סיפור שלי, על דלת הישנה של הבוטקה של תרייג. בכל אופן, אז מה שאני מציע זה, לקחת את הילד ולהגיד לו, תשמע, אתה, יש לך חרדה? תתחבר לחרדה. תמשיך לפחד, תחשוב על הפחדים, אין לי שום בעיה עם זה. ככל שאתה תתיידד עם החרדה, היא תחלוף לבד. ככה זה עובד. הדרך היחידה מוכרת כמו חרדה, זה חשיפה.
אבל הנה, זה לא עזר, כי אני זוכרת שגם לפני שנה הוא אמר לי את זה, ומדי פעם זה צץ לו.
אז אמרתי, זה לא רק מדי פעם, גם מדי יום זה יצוץ לו. לא מדי פעם, הבנת? יום יום זה יצוץ לו.
זה לא יכול להתגבר?
זה יתגבר אם אתה עני לו. אם תתחילי לנסות לברוח, או שתגיד לו...
לא לשכנע?
אני לא חושב ככה. אני חושב שלא צריך לשכנע, אני חושב שמותר פעם אחת להגיד חרדות, כל עוד אתה לא שם, זה לא אמיתי. יש לי אפילו ספר, גם כן עם אהוב הרענן. מה שלא אמיתי, לא מפחיד אותי. זהו.
אבל מה זה חרדה? זה יכול להיות אמיתי, זה יכול לקרוא בפועל.
מה שלא אמיתי, זה גם לא רק יכול, זה היה גם. אבל מה שלא אמיתי, זה קרה לך? לא. כל עוד לא קרה לך, אל תפחד. עכשיו, אתה רוצה לפחד? זה בסדר. אם אתה נהנה מזה, תפחד. גם אם אתה לא נהנה, זה תפחד. אני לא הולכת לחומרים, לספר לך למה זה לא נכון, כי אתה יודע שזה לא נכון. תתמודד. תחווה את החרדה, תחרוד, תפחד, תפחד. בסוף ירד לך הפחד. זה כמו פעמון, להסביר את זה לילד. כדאי גם מאוד מאוד שתפחד, כי ככל שתפחד, אז זה יעלה ויעלה ויעלה הפחד, ובסוף הוא יעלה, יגיע לתקרה והוא ירד, עד שהוא ירד לרצפה ולא יהיה פחד.
שוללת יומם שחרדה בשלב המתקדם שלה זה כפייתיות.
בדיוק, ומה זה כפייתיות? יפה, אמרת מאוד נכון. מה זה כפייתיות? את יודעת מה זה כפייתיות? זה לא הפחד, זה מה עושים עם הפחד. זאת אומרת, זה בדיוק אנשים, כמו שהצגת השאלה, שמנסים להסביר. אז מה הם אומרים? אני מפחד שלא סגרתי את הדלת. אז מה הדבר הכי פשוט ללכת? לסגור את הדלת. אז הוא סוגר את הדלת, הכל בסדר. אבל אז הוא חוזר, הוא אומר, אולי לא סגרתי את הדלת טוב. ואז הוא אומר, סגרתי. לא סגרתי, כן סגרתי. מה הדבר הכי פשוט לא לעשות? יש לו אפשרות עכשיו לפחוד אם הוא סגר או לא, ויש אפשרות פשוטה ללכת, לסגור עוד פעם את הדלת. הוא סוגר, הוא הולך עוד פעם, הוא אומר, רגע, אולי לא סגרתי לה, במקום זה פתחתי. לא, אבל כן סגרתי, הרי לא, אבל אולי עשה טליק כזה וזה, אף אחורה. אז מה הכי פשוט לעשות? בוא נלך עוד פעם ונסגור. ואז עוד פעם, רגע, אחרי שסגרתי, אולי זה לא ייגמר. ולכן, הדרך היחידה בכפייתיות שלא להגיע לזה, זה בכלל, אתה, הדלת סגורה או פתוחה, זה לא מעניין. תפחד שהיא פתוחה ותשאר ככה, אל תעשה כלום. אל תעשה כלום. ככה מתמודדים עם חרדה. לא הולכים לדלת ולא סוגרים את הגז ולא משגעים את השכל, אלא פשוט, ולא מדברים על זה גם. לא, גם יש לי ספר שנקרא, יחד עם המומחה לטיפול רגשי מרדכי רוט, שנקרא הכי חזק שיש בשיטת ה-CBT.
יש לנו אותו.
יפה, שמלמד איך להתמודד עם חרדה, איך להחליף מחשבה. בדיוק היום התקשרה אליי מישהי ואמרה לי, היא מתייעצת בנושא של עבודה, שיש לה בעבודה כל מיני אינטריגות, כל מיני דברים, כל מיני פה. אז היא אומרת לי, תשמע, אני כל מפחדת שהיא מתקשרת לבוסית, ואומרת לה כך וכך וכך וכך, ואומרת לה, ואני אומר לה, תשמעי, את יודעת משהו על זה? היא אומרת לי, לא. אבל אני מפחדת. אמרתי לה, אז תקשיבי. יש, זה בדיוק נכון שהיא מתקשרת, כמו שזה נכון שהיא לא מתקשרת, נכון? זה בדיוק שניהם נכונים. אמרתי, למה את בוחרת לי? הרי שתי ממצאות, גם אם תגידי שהיא מתקשרת זה המצאה, וגם אם לא מתקשרת שני ממצאות, למה שלא תחליטי על המצאה טובה? וזה מה שאני עושה, אגב, מגיל 15, כשיש איזה משהו שהוא מגיע לאיזה, לשאלה, שאני לא יודע, אם זה כן נכון, אם זה טוב או רע, אני בוחר בטוב. עכשיו, זה שקר בדיוק כמו שאני בוחר ברע, אבל שניהם שקרים, אז מה אכפת לי לבחור בשקר הטוב? אם אינם אומר לך, בואי נמוצאי שבת שיש משהו לדבר איתך, אני לא יכול עכשיו, אבל זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש כאלה שגידו, אימא להם, מאוד מאוד חשוב, מי יודע מה קורה, מה הולכים לעשות לי, מה הולכים לתכנן עליי. ולפעמים אומרים, וואו, מה הולך להציע לי, איזה מין עסקה, איזה דבר, הוא לא יכול פשוט עכשיו. למה שלא תחשוב את השני? או את הראשון מבחינתי, את הטוב.
פשוט לחיות בסרט טוב.
לחיות בסרט טוב. עכשיו, שניהם בסרט. זה נכון שזה נדמה לי, אבל גם הוא נדמה לי. אז בוא חבר'ה, פשוט תבחרו בטוב. זה הכל מחשבה, הכל בראש. זה מה שעושה הכי חזק שיש. מלמד אותך איך להיות הכי חזק שיש.
בעצם נתת פתרון לכל החרדות שיש לכל ה...
זה לא, הלוואי וזה היה כל כך פשוט, אבל כן, כן, זה הפתרון, מכיוון שחרדות זה כלום, אז תבחר בכלום אחר. תמציא לך כלום. זה מה ש... אגב, אני, יש, התורה אצלי הזאת מתפתחת להרבה דברים. אני למשל, נגד לשמוע לשון הרע על עצמך. הרי אם בן אדם בא ואומר לך, בואי נדיברו עליך כך וכך וכך, זה עושה לך טוב? זה גומר את החיים. אם בן אדם אומר לך, תשמע, יש לי איזה ביקורת עליך, אתה תחרו לחיות בזה. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, דיברו, דווקא דיברתי עליך טוב, אבל כולם אמרו שאתה כזה ואתה כזה. וואו, אתה הולך לרחוב וכל מה אומר, מי הוא נגדי והוא נגדי, בטח זה הוא, בטח. אני מגיל 15 לא מוכן לשמוע לשון הרע על עצמי. איך אני? עכשיו זה לכאורה, אחי בת יענה, אני בת יענה, אין בעיה. רוצה להגיד מחמאות? תגיד, גם אחרי אגב, אין לי בעיה, אל תגיד את השם. אבל דברים רעים, לא רוצה לשמוע. עכשיו אם בנם בא אליי ומפתיע אותי ואומר לי, תשמע, הוא אמר לך, תגידי, הוא אמר לך להגיד לי את זה? אז למה אמרת לי את זה? ואני מזהיר אותו, בפעם הבאה אני אלך לבן אדם הזה ונגיד לו שאתה אמרת לי את זה. אז מה קורה? אף אחד לא בא אליי להגיד לי את זה. עכשיו נכון, זה בטענה, ככה אני חי, ככה אנשים, ככה מצליחים, לא מצליחים אחרת. אם אתה כל החיים חי, איפה, מי, מה אמר לי, מה יוצא לך מזה? כלום, רק כאב לו, לב. תצליח, תתקדם, תהיה חזק. הכי חזק שיש. אל תלך לחולשה, אל תדבק בחולשה, אל תדבק במחשבה הרעה, תדבק במחשבה הטובה.
יש כאלה שסתם, אבל יש להם נטייה לזה.
אז אני מציע, בשביל זה התוכנית שלנו, להחליף נטייה. פשוט להיות נטייה.
תשמע, תחליפו לחיצת כפתור, זה לא...
ודאי שלא, ודאי שלא, אבל גם לא נכון להשאיר. זה יותר קשה לא ללחוץ על הכפתור הזה, מאשר כן ללחוץ עליו. אני מציע הצעה, לא חייבים לקחת אותה. תמיד אפשר לבחור ברע, תמיד אפשר לשמוע לשון הרע על עצמך, הכל טוב, אני רק מציע, אני פה עצות מהחיים, אנחנו לא פה מכריחים אנשים, ואתה יהיה על איזה תוכנית שמאחר לתוכנית. התוכנית שלנו זה עצות מהחיים, בגלל זה. בסדר?
אוקיי.
תודה רבה על השאלה.
תודה.
אנחנו נצא לפרסומות, איזה תוכנית מעניינת. שמאזינים ומספר סיפור מעניין, אז גם התוכנית שלנו מעניינת, ובעיקר ששלומי פולק יודע להביא לנו את האנשים הטובים והמיוחדים, משתדל.
פרסום עכשיו איתכם, עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
מאזינים יקרים, כמעט כל המדינה בפאניקה. לא מפסיקים לדבר על הקורונה ואיך היא תשפיע על הכלכלה. ומה איתכם? איך היא תשפיע עליכם? שלום רב, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת א' אהרוני גרופ. אנחנו שומעים על גלי פיתורים, חופשות כפויות, קיצוצים בשכר. אז דווקא עכשיו חשוב שנבין איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להמשיך כרגיל, בלי שהמשכנתה וההלוואות שאנחנו משלמים כל חודש יכניסו אותנו לחובות. בנק ישראל נתן לנו אישור להגדיל את אחוזי המימון, ולכן שווה לנצל את זה כאן ועכשיו. אור משכנתאות מאחדים לכם בתהליך חכם ורווחי את כל ההלוואות שלכם לתוך המשכנתה, מסדרים לכם הכל מחדש תחת החזר אחד שתואם את היכולות של המשפחה שלכם בהתאם להכנסות שלה. פעולה כזו מורידה את ההחזר החודשי בהמון כסף ונותנת לכם שקט כלכלי. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
חום אימים בחוץ, אלקטרה מנצח.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח.
נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח. עצמאים. הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
שימו לב, חל איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים. אנו נמצאים בימי שרב קיצוני, וכל אש קטנה עלולה להציץ שריפה גדולה. נציב הכבאות וההצלה לישראל הוציא צו האוסר הדלקת אש ביערות, בשמורות טבע ובשטחים פתוחים. יחד נשמור על החיים והטבע. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 32-39.
פתוח ובטוח. קניון סנטר וואן מזמין אתכם לבוא ולהנות מחוויית קנייה נעימה ובטוחה, בהתאם להוראות משרד הבריאות, תוך שמירה על כללי הבטיחות בשבילכם. מחכים לכם בחנויות הקניון עם הטבות, מבצעים והרבה געגועים. פותחים קיץ בריא בקניון סנטר וואן, ירמיהו 43, ירושלים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין, ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל, תודה רבה על התוכניות שלכם. אני בן 18 וחצי, אני שואל בשביל אמא שלי.
אוקיי.
יש לנו בת בת 5 או 6 ובן בן 3.
אגב, פעם בעבר ילדים בני 18, בחורים בני 18 וחצי היו שולחים אימות. עכשיו אימות שולחות כזה מנפגעי התקופה. כן, אז יש לך אחות, כן?
כן, בת 5 או 6 ואח בן 3, שמאוד קשה להתקיב אותם. אמא שלי שואלת, אתה אומר שצריך לא לתת להם עונש, אלא לתת להם תשלום על זה שהם לא ישנים בזמן. איזה תשלום כדאי לתת להם? היא חושבת אולי לתת להם תשלום שיגרום להם לרצות לישון בזמן.
לא, אני חושב שילדים בגיל הזה פשוט שמים אותם במיטה, ואפשר, אם במקרים מיוחדים אפשר לשים את זה גם במיטה, אותם במיטה של ההורים, אבל כעיקרון שמים אותם במיטה ודורשים מהם לא לצאת מהחדר, ואם צריך גם נשארים וסוגרים את הדלת מבפנים או משהו כזה, לא יוצאים מהחדר. רוצים מים, מביאים להם מים, ובשלב מסוים אם הם ככה עוד פעם רואות מים ועוד פעם זה, פשוט משאירים אותם וזהו. צריך חודש אחד, חודש שלם להשאיר אותם ולהיות מאוד קשוחים בקריטה הזה, בלי ויכור, בלי מסע ומתן. פשוט, זו השעה שיושנים, וזהו, לא יוצאים. אתה מגיל אותם.
ואם הם רוצים לצאת לשירותים?
אז מותר פעם או פעמיים. זה הכל. ואם לא שמים להם טיטול, חד משמעית. חד משמעית.
כאילו, הם איתם פצוחים.
הם בדיוק. הרי בוא, אנחנו מבינים שאחרי פעמיים לא צריכים באמת לשירותים, אז בואי, קח טיטול, אתה לא יוצא מכאן. חודש שלם אתם תראו מה יקרה, מהפכה.
אז לא לתת להם כלום. כאילו, לתת להם בתוך חדר
והכל עליו. אני בעד, תמיד, למה לא לתת להם כלום? אני בעד, איך קוראים זה, שכר, ואין לי בעיה עם זה. אני לא נגד השכר. אבל עונש, אני לא חושב שצריך להתחיל לאנשים לעשות אווירה לא טובה. פשוט לא. אתה נשאר כאן. אני יותר חזק. הדלת סגורה, ואתה, או, היא לא חייבת להיות סגורה ממש, אבל אם הם בוטחים אותה, אז סוגרים אותה.
ואפשר לתת להם את זה, אמרת
שכר,
כאילו, להגיד להם
אתה... בטח, לעשות מבצע, לעשות פנקס, לעשות פה, בהחלט. שכר אני תמיד בעד.
אוקיי, תודה רבה.
טוב. אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
שלום.
שלום.
רציתי לשאול לגבי הבן שלי, בן 8, סליחה.
אוקיי. בסדר, אפשר להקפיץ את בשנה ככה, מפחדים על הגיל.
כן. אוקיי. שבא לי. הבכור בבית. רציתי לשאול, הוא מאוד קשה לו בפרידה במיוחד עם סבתא שלו. סבתא מאוד אוהבת, מחבקת כל הממתקים, ההפתעות כל הזמן. והפרידה תמיד קשה, שהוא מגיע לבכי.
ואם? אני אגיד לך הכי קצר. יש ילדים שקשה להם מפרידה, אגב, אני כתבתי אפילו ספר הזה על צביקי גרין, שגם קשה להם מפרידות. עכשיו, יש כאלה שזה ברמה שכל בוקר מביאים אותם לגן או לבית ספר, וקשה להם. אלה שמהגן שבוכים וצורכים, ואני תמיד שואל את ההורים, ואומרים, אני לא יכול, הוא בוכה. אני אומר לה, תגיד לי שהוא חוזר, הוא חוזר בוכה, הוא אומר, לא, הוא חוזר, הוא שכח מהכל. זאת אומרת, שהבעיה שלו רק בפרידה, לא הבעיה שלו בגן, אף אחד לא מתעלל בו, אף אחד לא פוגע בו, אלא קשה לו עם הפרידה. אתם יודעים מה עושים? בדיוק כמו שאמרתי מקודם, חשיפה. שיתמודד. שיתמודד. שום דבר, שיתמודד עם פרידה, כמו שאני אומר תמיד, שים את הילד בגן ולך. שיבכה, לך.
זה ממש מגיל קטן. וזה, לא, זה
אז אני אומר, כל שכן, אוי ובוי לכם, אתם אסור לכם להיכנע לקטע הזה. לא, זה לא אומר שלהיות קשוח אליו, וגיד, אני לא אכפת לי, לא. כן, אני מבין אותך, אבל סבתא הולכת, וזהו, ושיבכה, לא נורא. זה בסדר.
היא יוצאת עם מועקה כל הזמן.
בסדר, שום דבר להגיד לו, אנחנו מבינים אותך, תתמודד. תתמודד, את הילד בן 9, תתמודד, אנחנו מודיעים לך שתתפרד הרבה פעמים, עוד מעט תהיה בישיבה ותיפרד מאמא גם כן ומאבא. תצטרך להיפרד מהם ליום או לשבוע או בישיבה גם, ועוד מעט תתחתן, גם תיפרד מהם גם לפעמים שבועיים, כן, כן.
אוקיי, אז אתה אומר להתעלם.
חשיפה, לא חשיפה, לא אבל להתעלם, לדבר איתו, להגיד לו שתדע שאלה הם החיים, בחיים אתה צריך להיפרד גם. אני, ילדים כאלה בדרך כלל לא נפרדו מההתחלה משלב האשליה. כלומר, בשלב הזה כשדיברנו עליו, שאחרי שלושה חודשים שהילד כל הזמן נמצא על הידיים, יש גיל שצריך לתת לו גם לפקוד קצת, כן? זה מפתח את הריאות שלו. אם הילד לא צריך כרגע את האמא, שישאל שיבכה. והוא יתרגל לאט לאט שאמא שלו גם כשהיא לא נמצאת, היא כן נמצאת. היא כן נמצאת, היא שם בשבילו.
Okay.
הילדים האלה, אם אנחנו לא מלמדים אותם את הנפרדות הזאת, אז מה שקורה שהם בחברה ממש מחוקים, כי הם באים, הם רגילים שכל דבר שהם רוצים קורה, ופתאום הם רואים בבית ספר, רוצים לשחק ולא נותנים לשחק. הם נשברים ומתפרקים לגמרי. איך זה יכול להיות שאני רציתי וזה לא קרה?
אוקיי,
אז בבקשה להרגיל את הילד, ולא להיות קשור, להרגיל לו הכל טוב, הכל בסדר.
כן, לא קשור.
אתה ילד שקשה לך, אתה כמו צביקי גרין, ואתה יכול לראות קצת ילד כמו צביקי גרין. אגב, צביקי גרין הוא ילד שקשה לו עם פרידות, אבל הוא הכי גבר בעולם, והוא ילד הכי מיוחד בעולם. בסדר? אגב, אני הולך לעשות לו עכשיו עטיפה חדשה, ותהיה הפתעה מאוד גדולה על העטיפה, ודמיין לא אומר מה. אז אנחנו... הנה, אורי כבר יודע. אז אנחנו מסיימים את התוכנית. אני רוצה להגיד תודה רבה לאורי כהן, בן מנשה כהן, ותודה רבה לשלומי פולק היקר. תודה רבה לכל המזינים שהיו פה, תודה רבה לשלומו גורי שרגש את כולם מהסיפור שלו, ותודה רבה לאדי הצלם שנמצא פה. לא תאמינו, כל התוכנית הזאת צולמה, לא תשודר איפשהו. תודה רבה לכולכם, שיהיה לכם לילה טוב, ואנחנו מתקדמים לקראת שבועות, ולא לשכוח את ביום חמישי, בשעה 5, אני יופיע בשידור, לא ברדיו קול חי, אלא בשידור מיוחד של קופת העיר, לרגל הנושא של שלה הקדוש והברכה של חיים קניאסקי. תעקבו אחרי זה, ונשתמע. לילה טוב, חיים ולדר.
קול חי תמיד איתי, קול